שלום לכולם. יש הזדמנות בפסוקים האלה שנקרא השבת לפגוש את הפער שבין חלק לפחות מהשפה העברית שלנו לבין שפת המקרא, שפת המקור. התורה אומרת בפרק י' בספר שמות, ויאמר אדוני אל משה בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו, למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם, בדעתם כי אני אדוני. בשפה העברית שלנו היום, המילה התעללתי, יש לה הקשר מאוד שלילי, היא מקוממת, וכאן היא כתובה ביחס להנהגה האלוקית. ולא פחות טעון הסבר, זה הסוף של הפסוק, איך התעללתי במצרים, קשור למילים, וידעתם כי אני השם. אבל עומדים על כך הראשונים, רבנו בחיי ועוד, שבמילה התעללתי במקרא, יש צירוף של שני מושגים, שכל מערכת היחסים ביניהם, היא בעצם כל החיים שלנו. בלשונם של קדמונים, עילה ועלול. גם המילה עלול היום יש לה כל מיני הקשרים, ולא לזאת הכוונה. עילה פירושו הסיבה. מה יצר את מה? ועלול פירושו מה נוצר? כתוצאה מזה שיש יוצר. מה התוצאה מהסיבה? ולכן מפרש רבנו בחיי, התעללתי פירושו, ביררתי מי העילה ומי העלול. שווה בנפשנו את התמונות שראה זה שחושב את עצמו מנהל העולם, אפילו פונה לעמו ומכריז שהמדינה שלו היא המדינה הכי חזקה בעולם. אני לא בדקתי אם בגמטריה פרעו זה אובמה, אם זה לא מסתדר, תוסיפו, תורידו, בסוף זה יסתדר. וכשאדם חושב שהוא בעצם מנהל העולם, והחיילים שלו מושפלים עד עפר, אז יכול להיות שאם הוא לא מבין, אבל לפחות אחרים מבינים, שהוא לא מנהל העולם. עוד לא ברור מבחינתם מי, עוד לא ברור. אבל זה ברור שהוא לא מנהל העולם. וכל עניינה של יציאת מצרים, בהקשר של מה קורה עם פרעו, זה ברור שדרכו הקדוש ברוך הוא עושה דרך פרעו, את ברור היחס בין העילה לבין העלול. מי הבעל הבית בעולם? בתוך כך יש גם הנחה שיש בעל הבית. כל עולמנו הנפשי, המוסרי, הרוחני, כל עולם החיים שלנו, משתנה מקצה לקצה, אם ברור שיש סיבה לעולם, שיש מי שבורא. וברור שאנחנו נבראים, ולבורא יש מגמה, ואנחנו מחויבים למגמה הזאת. אז זה לא בכדי שבאותו הקשר התורה אומרת למען תספר באוזני בנך ובן בנך. ההמשכיות של הדורות היא כוח לאומי מאוד משמעותי, ובו עוברת מסורת. לא רק מסורת של מנהגים, לא רק מסורת של סגנון חיים, אלא קודם כל של תוכן. המסורת הזאת היא מוטמעת בתוך הנפש מדור לדור, באחריות הדורות להעביר לדורות הבאים, ולא פחות מזה באחריות הדורות הבאים לקלוט את זה מהדורות הקודמים. זה חלק מהמחויבות, ולא בכדי אנחנו מרגישים הפסוקים האלה, את האוויר, את האווירה, את הרקע של ליל הסדר. ועל כן, אם פה מתבררת מערכת היחסים בין הסיבה שלנו, בין מי שיצר אותנו, למה שנוצר ממנו, אז שוב, דרך פרעו התבררו עוד נדבכים בתוך מערכת היחסים הזאת. אחד מהחלקים של הבירור, אלה הפסוקים שמצאים בהמשך, בפסוק ח'. ביושב את משה ואת אהרון אל פרעו, ויאמר עליהם, לכו, עבדו את השם אלוקיכם, מי ומי ההולכים? מה השאלה? מי ומי ההולכים? ויאמר משה, נערינו וזקננו נלך, בבננו ובנותינו, בצוננו ובקרנו נלך, כי חג השם לנו. פרעה השתמש, תודה, במילה לכו עבדו. משה רבנו משתמש במילה חג, חג השם לנו. אחר כך מחדד פרעה את הדברים שלו בפסוק י' א', לא כן, לכונה הגברים. שוב הוא חוזר על הביטוי, ועבדו את השם. כי אותה אתם מבקשים. משה רבנו לא היה צריך את הרוחות הזרות הנושבות בדורנו היום על הדגשת יתר של מקומה של האישה. התורה, תורה נצחית, לפי אלפי שנים, כותב משה בתורת האמת מפי אלוקים, מפי הגבורה, בבנינו ובבנותינו. היא הבירור שעושה משה רבנו עם פרעה, ושוב, בירור מאוד עקרוני, בכל מציאות החיים שלנו. האם הקשר עם אלוקים הוא בעצם כמו הקשר האלילי? היינו, יש עבודה, פולחן, מעשים מסוימים, הם המבטאים את עיקר היחס בין האליל באלף לבין אלה שמאמינים בו. אז מבחינת תפיסתו של פרעה זה מה שהוא מכיר. תוצאה מכך הוא אומר, לכו עבדו, אתם הגברים, אתם עוסקים בעבודה, אתם עוסקים במעשים, אתם עוסקים במצוות, אז את זה אתם מבקשים. אז אתם תלכו לעבוד את אלוקיכם. משה רבנו לא משתמש במילה עבודה. היא כן נמצאת את המילה הזאת. באיזשהו שלב בהמשך הפרשה בפרק י' ב', ישאל מי שישאל מה העבודה הזאת לכם. והכתוב יאמר ושמרתם את העבודה הזאת. זה לא מילה שלילית. אבל כאן עכשיו זאת בעצם השאלה, מה היסוד? מה הדבר המהותי? האם הדבר המהותי הוא באמת המעשים? העבודה. אומר משה רבנו, כי חג השם לנו. אומר החתם סופר, שונה מהחשיבה של פרעה שעוסק רק בפועל, רק במעשים, אומר לו משה רבנו, מבחינתנו, מבחינת עם ישראל, הדבר המרכזי זה הקליטה שלנו את השכינה. הכוח האלוקי המופיע דרכנו. משתמש לחתם סופר בביטוי הקהל. אנחנו נעמדים כולנו כדי לקבל את השכינה. מתוך כך תבוא עבודה, מתוך כך יהיו מעשים. אבל קודם כל הקדוש ברוך הוא מגלה את כוחו, את שכינתו, בתוך המציאות שלנו כאומה. אם כאומה, נערנו וזקננו. יש הבדלים בין נערים לבין זקנים. כותב תלמיד הרמח"ל, רבי משה דוד ואלי, לפני למעלה מ-200 שנה, ספר ברית עולם. מדוע בפרקי התיאור של התורה ביציאת מצרים, חשוב לתורה להגיד שאהרון הכהן הוא בן 83 ומשה רבנו בן 80. נחשוב במושגים של היום. היו אומרים לנו, בן אדם בן 80 הוא הגואל. זה לא כל כך מקובל. עולמם של צעירים הוא עולם הרבה יותר בולט. כל שר מתגאה שצוות הצעירים שלידו הוא יותר צעיר מהצוות האחר. יש לצעירים יתרונות עצומים. אומר תלמיד הרמח"ל, הם לא יכולים להנהיג. אין שיקול הדעת מספיק מיושב. לא חלילה בהתעלם מהכוח לשנות, מהיושר שעוד לא התקלקל, כל אלה קיימים. אבל בשאלה של ההנהגה, של ראיית התמונה הכוללת, בזה חשוב שיהיו אנשים בני 80 ו-83. כך אומר תלמיד הרמח"ל. והוא מחדד את העניין. הוא לא מוותר. הוא אומר דרכם של צעירים להיות קפדנים וביקורתיים. מנהיגות צריכה לעסוק בחיוב ולא בשלילה. כעת, כשבא הבירור בשאלה העילה, מה יצרה? הסיבה האלוקית, מה יצרה? יצרה אומה. כאן המקום דווקא לדבר על החיבור בין הצעירים לבין הזקנים. כולנו חלקים של אותו עם. כל חלק יש אופי, כל חלק יש תפקיד, אבל המשותף, מבחינת כרגע הסוגיה הזאת של חג השם לנו, המשותף הוא יותר משמעותי. ולכן זה פותח אותו פסוק שראינו קודם, פסוק ט', הנערים והזקנים. כמו שהוסיף החתם סופר, בבנינו ובבנותינו. כל הקבוצות, כל הסוגים, אין שום הבדל בין קבוצה לקבוצה. כי חג השם לנו. אז זה לא רק שהעילה האלוקית שמסובב הסיבות מכה את פרעו תוך כדי שהוא מקשה את ליבו כדי לברר מי העילה. אבל לא פחות מזה הולך ונבנה כאן ציר הבירור מה העילה עושה. איך מגלה העילה הראשונה את רצונה. זה הרבה יותר משמעותי ולכן זה לא נשאר רק באותו ביטוי שאומר תספר באוזני בנך ובן בנך, אלא זה ממשיך ומתברר, תודה, עד שבעצם גם הנקודה הזאת של נערינו וזקננו, כל מיני הכלל, גם היא לא נעצרת פה וזה ממשיך, מתברר בהמשך. לגבי מכת החושך, אומר המדרש בפסקה 4, ברשותכם, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדורו. תודה רבה על השתייה, יש בחוץ מי שרוצה. חושך, למה הביא עליהם? אומר המדרש, ולא תמיד המדרש משתמש בביטויים שכתובים כאן, התברך שמו של הקדוש ברוך הוא, שאין לפניו משוא פנים, והוא חוקר לב ובוחן כליות. הדור שלנו, הוא צריך את התזכורת הזאת. אין הקדוש ברוך הוא עובד אצלנו, אנחנו עובדים אצלו. לכן אפשר להגיד באותה נשימה, התברך שמו של הקדוש ברוך הוא. ואז אני בשטחיותי שומע כאן, אם התברך שמו, כמה טוב הוא עושה. כמה נעים לי שיש לי אלוקים כזה. כמה אהבה אני מאמין שהוא אוהב אותי, אבא שלי. ושאר ביטויי דורנו. אומר המדרש, תירגע. רגע לפני שאתה מתלהב מעצמך, תשמע את המילים האלה. שאין לפניו משוא פנים. הוא העילה. אנחנו הכלים. הוא הבורא, אנחנו הנבראים. זה לא אותו גובה. זה לא אותו יחס. ומלמעלה, אנחנו מלמטה. מתוך כך, הוא חוקר לב ובוחן כליות. זה לא תמיד בא לידי ביטוי בתפיסה הזאת של אופי ההנהגה האלוקית. ושפעמים אני עלול לטעות, ומרוב ההדגשה של העבודה, של המעשים, אז הולך ומתרחק ממני, הולכת ומתרחק ממני הופעת הרצון האלוקי כבוחן כליות, ויותר כמלך הדורש מעבדיו כך וכך מעשים, שזאת מערכת יחסים אחרת. וכאן חשוב למדרש להגיד, בבירור הזה של מה נוצר מתוך רצונו של התברך שמו, מידת האמת, שאין לפניו משוא פנים, והוא חוקר לב ובוחן כליות. למה זה כל כך משמעותי לגבי מידת מכת החושך? לפי שהיו ישראל, היו פושעים בישראל, שהיה להם פטרונים מן המצרים, והיה להם שם עושר וכבוד, ולא היו רוצים לצאת. הסוגיה האחת היא חג השם לנו, היא הופעת השכינה דרך הכלל. הסוגיה השנייה היא יציאת מצרים. אנחנו לא מתכוונים להישאר שם. לפיכך כתוב פה, לפי שהיו פושעים בישראל. אנחנו לא יודעים שום דבר על התנהגותם במובן הפרטי. גם עדיין אין תורה שעל פיה נמדוד, או לפחות נדמיין למדוד, מי פושע ומי לא. הם נקראים פושעים בגלל שהם לא רצו לצאת. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אביא עליהם מכה בפרסיה וימותו, יאמרו המצרים, כשם שעבר עלינו, כך עבר עליהם. ההבדל בין ישראל למצרים, שהוא לא הבדל כוחני, הוא לא הבדל של התנשאות, הוא לא הבדל בגלל שיום אחד התעוררנו וחשבנו שאנחנו יותר טובים, אלא הוא הבדל בבחירה האלוקית. אז אם כך, אם יראה כשם שעבר עלינו כך עבר להם, ויתושטש ההבדל מישראל לעמים, מתחללת בעצם העילה בכך שתתושטש מעשה הבריאה שברא הקדוש ברוך הוא אומה נושא דברו. על כן מכת החושך בא מתרחש התהליך הזה שהפושעים, כלומר אותם אלה שלא רצו לצאת, ממית אותם הקדוש ברוך הוא. שזה בעצם אומר שמה שכתוב לבני ישראל היה אור במושבותם, זה לא כל מה שקרה שם, אלא אולי בהנחה שחז"ל מתייחסים גם לאור הזה, אולי עצם הבירור בשאלה מי רוצה לצאת ומי לא רוצה לצאת, זה חלק מגילוי האור. מפני שלקראת הגאולה מתברר, בדיוק כמו שאמר פרעה, רק לא מה, הזווית שהוא אומר אותה, מי ומי ההולכים. אנחנו יודעים, לפי המסורת של חז"ל, בעצם 80% רצו להישאר במצרים. אם היינו הולכים לפי המושגים החיצוניים של רוב ומיעוט, לא היה רוב ליציאת מצרים. בתהליך אלוקי לא מתחילים מרוב ומיעוט. מתחילים בעילה. זו הייתה התחלת הפרשה. ומה הסיבה האלוקית? מה יוצרת? מה יוצרת כמגמה? מה יוצרת כאומה? וממילא, מה שלבי היציאה? שלב הבירור הזה של מי ומי ההולכים, מבחינת אלה שלא רצו לצאת, הוא חייב להתברר במהלך האלוקי. בסוף הקצה, רואים בפרק י"ב, בפסוק ל"ז, וייסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה, כ600,000 רגלי הגברים לבד מטף. המספר הזה, 600,000, הוא מספר מאוד בסיסי, גם בהיווצרות האומה, גם בלכתה במדבר, גם בכניסתה לארץ, וגם במהלך הגאולה. נבואת הושע שנמצאת פה בפסקה 3, עוסקת בפרק ב', קודם כל בתיאור של הגלות, של הכפרה בעצם יציאתנו לשם, פסוק ט"ז, לכן הנה אנוכי מפתה והולכתי המדבר ודיברתי על ליבה. ומתוך שהיינו בגלות, שתינו את כוס התרעלה, אומר הנביא, ונתתי לה את קרמיה משם, את עמק החור לפתח תקווה, בנתה שמה כימי נעוריה, וכיום עלותה מארץ מצרים. שתי זרועות יש למהלך הגאולה, לפי המסורת שלימד הגאון מווילנה את תלמידיו. הזרוע האחת, הפיכת עמק החור לפתח תקווה. ארץ שהייתה שממה וחריבה, עד כדי התיאורים בספר דברים פרק כ"ט, גופרית והמלח שרפה כל ארצה, הופכת להיות פתח תקווה. אמר להם הגאון מווילנה ותלמידיו, זה מופיע לא מעט פעמים בספר כל התור, אמר להם, זאת הזרוע הבסיסית של מהלך הגאולה. שינוי משמעותי במצבה של הארץ. תלמידי הגר"א עולים לארץ, דור שלישי הם מחפשים, האם יש בארץ מקום שנקרא עמק החור. עד היום הזה, באזור של צפון מזרח ליריחו, יד היישוב מבואות יריחו, איתיו, החווה של עומר, יש שם עמק שנקרא עמק החור. ושם שמים פעמיהם, תלמידי הגר"א, להקים יישוב שנקרא פתח תקווה. וכשלו. עולים על הרי השומרון וכושלים. אז הם יורדים לשפלה ומייסדים שם את פתח תקווה. איך שנראית העיר הזאת היום ואיך שהיא נראתה לפני 120 שנה, אני לא יודע אם יש מילים שיכולות לתאר את הפער בין אדמות שכולם ביצות ומחלות ואויבים, מיעוט קטן של אנשים. שלושה, דור שלישי ורביעי לתלמידי הגר"א. החלל הראשון של מערכות ישראל, תף ריש קף, למניינם ב-1860, היה אחד מתלמידי הגר"א בדור השלישי, רבי שלמה זלמן צורף. נכדו היה רבי יואל משה סלומון. כשהיה בן 7, נרצח הסבא שלו בעיר העתיקה. הוא הנכד בן 7 מספיד את אבא שלו, את סבא שלו. הוא מבטיח להמשיך בפועל חייו ליישב את הארץ. בשנים האחרונות הוציא הרב עודד וולנסקי, יאריך השם ימיו בבריאות, הוציא ספר על רבי יואל משה סלומון, דברים שאי אפשר לעכל אותם. מול איזה קשיים עמד רבי יואל משה סלומון. היום אנחנו הרבה פעמים מתעסקים בכל מיני חלוקות מלאכותיות בין כאלה שנקראים חרדי וכאלה שנקראים ציונים דתיים ועוד כל מיני קטלוגים למיניהם. הקושי הכי גדול של רבי יואל משה סלומון ומעט חבריו היה מול היישוב הישן בירושלים, מה שמכונה העולם החרדי. זה היה מקום של בירור נוקב מאוד בשתי סוגיות. א', האם הפריצה אל מחוץ לחומות ירושלים היא חלק מהגאולה, חלק מהאחריות שלנו? והסוגיה השנייה, סוגיית החקלאות, שהיום נדמה בעיניים שטחיות שתפס את מקומה העולם הטכנולוגי. אבל אז זה היה להפך. רבי יואל משה סלומון רוצה להוביל מהלך שיפסיקו להתפרנס ממה שמכונה בצורה זאת או אחרת מכל שיטת ההתנהלות של כספי צדקה של הכוללים שהיו אז. והוא רוצה פעילות שמתאימה לארץ, מתאימה לאדמה, ואכן הוא מסתער על החקלאות. עודפים אותו על זה. רואים במעשיו סכנה ליישוב היהודי ולקיומו. הוא צווה בפי אביו, בפי סבו, והם צוו מראשי תלמידי הגאון מוילנה, על המילים האלה. עמק החור לפתח תקווה. שתיאור שמתאר רבי יואל משה סלומון, מדרש שמופיע ב"ויקרא", פרשת אמור. יש שם סגנון של חכמים שאם היה יודע ראובן שיהיה כתוב שהוא מציל את יוסף, מה היה עושה? אם בועז היה יודע שיהיה כתוב איזה טוב הוא עשה עם רות, עד כמה פי כמה וכמה היה מכפיל לטובתו. אומר רבי יואל משה סלומון, אל נטעה לחשוב שאנשים הישרים האלה היו זקוקים לפרסום, אלא רק דבר אחד עניין אותם, האם המעשה שלהם חשוב בעין האלוקים. ואם היו יודעים שיהיה כתוב שזה חשוב, היו עושים עוד יותר. אומר רבי יואל משה סלומון, לכן ממשיך המדרש שם. שואל האדם עכשיו בימות המשיח, מי כותב עליי? מי יעיד שמה שאני עושה זה חשוב? אומר המדרש, מלך המשיח ואליהו הנביא כותבים. הם כותבים באיזה ספר, ששמחתנו, אנחנו לא יודעים איפה הוא, ואם נדע איפה הוא, לא נדע לקרוא בו. בקיצור, אף אחד לא מבטיח לנו כלום על מה שאנחנו עושים. זה מאמץ יותר גדול. אבל כיוון שהנבואה עוסקת בזרוע הזאת שנקראת עמק החול לפתח תקווה, אז כל המשך של אותה התפתחות של יישוב הארץ, ממשיכים את קיום דברי הנביאים, וממילא את כל הדורות שבינתיים. הזרוע השנייה בנבואה, וענתה שמה, כי אם אין נעוריה, וכיום על אותה מארץ מצרים. אומר על כך, המדרש בילקוט שמעוני, בפסקה 6 בצד ימין. מה פירוש המילים וענתה שמה כי אם אין נעוריה? אומרים חז"ל, מה יציאתה ממצרים ב-60 ריבו, 600 אלף, וכניסתם לארץ ב-60 ריבו, ב-600 אלף, כן לימות המשיח ב-60 ריבו. לפי דברי המדרש, אומר הנביא, בארץ ישראל, בזמן הגאולה, יהיו בארץ 600 אלף. כך הבטיח הגר"א לתלמידיו לפני 250 שנה. הוא אמר להם, בזמן הגאולה, על פי נבואת הושע, על פי המדרש, יהיו בארץ 600 אלף. הם שואלים אותו את שאלת החיים של האדם המודרני, האם יש סיכוי? שאלה מילים עדינות למחשבה שאין סיכוי. כי זה באמת למעלה מכל היגיון, שבטווח כזה של שנים נגיע למספר 600 אלף, כפי שהיה במלחמת השחרור, ונגיע ל-600 אלף גברים יהודים במלחמת ששת הימים, ונגיע ל-600 אלף חיילים יהודים במלחמת המפרץ, ממש בימים האלה, לפני 25 שנה. אמר להם הגר"א, סיכויים ולא סיכויים, זאת שאלת העתיד. את העתיד הקדוש ברוך הוא לא יפקיד בידינו. אמר לנו, תמים תהיה עם השם אלוקיך. זה לא אומר בלי שכל, זה לא אומר בלי עומק, זה אומר לא מתעסקים עם עתידות. אלא אם כן הקדוש ברוך הוא שלח מישהו כנביא. כל עוד לא נשלחנו, אין לנו עסק בעתידות. אבל חלקנו בעשייה, במשימות שמוטלות עלינו. דברים שכותב כאן אם הבנים שמחה בפסקה 12, יום הזיכרון שלו ביום רביעי הבא, ביוד בשבט. הקשר עם העילה, הקשר עם הבורא, האמונה שלנו בקשר הזה, לא מספיקות. מה עושים מכוח האמונה הזאת? ביטויים, אומר אותם אני שמחה בצורה מאוד מאוד חדה. מבסס דבריו על הרמב״ם במורה נבוכים, עוסק בסוגיית השבת, גם כן ברעיון דומה, בחלק ב' בפרק ל"א, במעבר מצד האמונה והרעיון אל הצד המעשי. כל אמונה צריכה שתחוזק במעשה. זולת המעשה אין לאמונה קיום. מאוד חלושה היא אצל האדם, טובותה לגמרי אצלו. אותה סוגיה אומר אם הבנים שמחה באמונת ביאת המשיח. מי שאינו רוצה לעשות דבר כזה, אלא ממתין לבואו שיבוא וישא אותו לארץ ישראל, הוא סימן שאין לו אמונה כלל בזה, וכל אמונתו היא רק מהשפה ולחוץ. הוא משתה עצמו בכך. חבר אם הבנים שמחה היה תמיד חכם עצום בהונגריה. כלא מעט מרבני הונגריה גם הוא היה מתנגד חריף לציונות ולחם בה. הוא נקלע לשואה, הוא נרדף, הסתתר באיזה עליית גג שנתיים, מתבונן אחרת על המציאות. ושם הוא כותב את ספר אם הבנים שמחה. יש בספר הזה אלפי מקורות, הכל מזיכרון. לא היו לו ספרים במרתף, בעלייה שבה הוא היה. בעצם כל המקורות היו ידועים לו קודם. לא שינוי חל בידיעת המקורות, אלא במבט וברצון. לכן הוא עצמו כותב שמי שלא רוצה, נשאר בהגדרות ופשטות של המשיח, וזה נמוג, כתוצאה מכך לא פועלים. הגר"א אמר לתלמידיו, תפעלו, אפילו נתן להם קוד, מפתח לגאולה. מילה בת 5 אותיות, תף תף קוף צדיק תת. מספרם 999. אמר להם, הגאולה היא כמו פאזל. יש בה 1,000 חלקים. הקדוש ברוך הוא מחלק את הגזרות בצורה מדויקת. מתוך 1,000 חלקים, 999, אחריות ישירה של הקדוש ברוך הוא, של העילה הראשונה. אל תשאלו מאיפה יגיעו אנשים, אל תשאלו איך הם יגיעו, זה לא בטווח שלכם. הופקדתם על ידי העילה לפעול 1 מ-1,000. על כל אחד מכם אלוקים יביא 999. אז אם תהיו 600, אז תגיעו ל-600,000. הוא לא אמר להם תוך כמה זמן זה יהיה, כי זה שוב קשור לעתידנות, שהיא בשטחיות שלה מנטרלת את העשייה. יוצר תחושה שיש לי מה להגיד על המציאות, ואני לא פועל. הגר"א אמר לתלמידיו, כפי שהזוהר מעריך מאוד בפרשה הקודמת, פרשת וירא, עלינו מוטלת אחריות לעשות. התחום של חוות הדעת, התחום של העתידנות, לא מוטל עלינו. בתהילים מפרק כ"ב, רוצה לשאול, חבוד, זוהר מסדרות, בחבוד. המספר 600,000 הוא מספר מינימלי, הוא לא מספר מקסימלי. הנה אנחנו באים בשנים האלה לברר מה קורה כשיש 6 מיליון יהודים בארץ. זה הולך ונבנה. אז אם אותם 80% היו איתנו, היינו יותר. אבל הם לא רצו. כלומר, המספר 600,000 הוא מבטא מספר ציבורי. השאלה אם אתה רוצה להיות חלק מהציבור או לא, היא תלויה בבחירה. עד כדי שגם במחילתא, גם בירושלמי, וגם הרמב״ם מביא את זה, בהלכות חמץ ומצה, מי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. בגלל שהעלול זה עם ישראל, הנברא על ידי העילה, הוא צריך לגלות שכינתו בעולם, כציבור, המספר שיבטא את זה, במינימום זה 600,000. האם אתה רוצה להשתתף בזה? האם אתה רוצה לפעול בזה? או אני רוצה לשבת פסיבי? או אני רוצה להתכחש? או אני לא רוצה לצאת? כל אלה גוונים שונים של בחירה. ממילא נשרו הצדדים, ונשאר המספר המינימלי, ותו לא. היה יכול להיות יותר מזה. וכן, תקופות אחרות של עם ישראל. אפילו למספר 600,000 לא הגענו. ימי הבית המקדש השני מתחילים ב-40,000. ולפי ריש לקיש, זה הסיבה שבגללה הבית שני בסופו של דבר חרב. המרווח הזה בין אופי היצירה האלוקית, שהוא קודם כל צריך להקשיב לו, קודם כל צריך להתבונן בו, אבל לא פחות מזה, מה נגזר מתוך אופי היצירה האלוקית עלינו? מה הכוחות שלנו? מה המשימות שלנו? בכה בתחו אומר דוד המלך, בתהילים כ"ב, ולא בכדי, חז"ל במדרש, מדרש אחר טוב, רואים בפסוק הזה, פסוקים האלה, את רמזי תפילתה של אסתר, לפני שהיא נכנסת למלך חשברוש. בך בטחו אבותימו, בטחו ותפלטמו, הצלת אותם. אליך זעקו ונמלטו. אתה מוציא אותם, מציל אותם, הם נמלטים מכוחך. בך בטחו ולא בושו. מה היחס בין הביטחון לבין המילים ולא בושו? לכאורה עוסקים בהצלה, עוסקים בפלטה. מה הדיון על בך בטחו ולא בושו? כך אנחנו עומדים אלפי שנים בתפילת 18. מה כל אחד מאיתנו חושב במילה על הצדיקים, אני לא יודע. מה כל אחד יודע מאיתנו על המילה, על המילים, החסידים, אני גם לא יודע. אבל שם בברכה הזאת כתוב, ולא נבוש כי בך בטחנו. מה יש להתבייש אם בוטחים בקדוש ברוך הוא? בהנחה שסוכם קודם שסוגיית העתידנות היא לא מעניינת אותנו. אז מה כן? אנחנו רוצים לפעול. אסתר המלכה עומדת להיכנס למלך. אז מה פירוש המושג בך בטחו ותפלטמו? עכשיו הקדוש ברוך הוא ניקח את המקרה הכי טוב, רוצה להציל את ישראל. עכשיו הוא שולח את אסתר המלכה לגובה הריות. גם חשש לחייה וגם חשש לצניעותה. היא מוסרת הכל בידי הקדוש ברוך הוא. חובת המסירות הזאת היא בעצם ההכרה שיש עילה ואנחנו נברנו על ידו. לשמשו, לשרתו. אנחנו לא רוצים להתבייש בזה. רוצים לזהות נכון את כוחותינו, לזהות נכון את משימותינו, ולפעול בלי כרגע קשר לתוצאות. לכן, ביטחון פירושו, ביטחון שזאת המשימה שלנו. ביטחון שאלוקים נותן משימות, הוא נותן כוחות. ועל כן, האמת לאורך כל הדרך של תלמידי הגר"א, כל הקשיים, כל האיסורים, לא הפילו אותם. לא שיבשו את אמונתם, לא שחקו את תורתם, לא הקטינו את מסירותם. השבוע היה ראש חודש שבט. הוא מוזכר בתורה, ספר דברים, פרק א', נמצא בצד שמאל, בפסקה 2. אומרת התורה, אלה הדברים אשר דיבר משה לכל ישראל בעבר הירדן. במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודיזה. רשימה שלמה של מקומות, שלפי רש"י על פי המדרש, הם רמיזה של תוכחות. משה רבנו לא רוצה להלבין פניהם של ישראל. הוא לא מתרגם את מצוות התוכחה כמצוות הגערה והכתרוג, אלא כמצוות הסיוע לתקן. ברמיזה הוא מאמין שזה יחדור ללבבות, בלי לתאר בכל מקום בצורה מפורטת איזה כישלון היה. חשוב לתורה לומר, 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. זה מרחק ההליכה שהיינו קרובים מארץ ישראל. אבל כמו שאומר הפסוק הבא, זה לקח 40 שנה בגלל חטא המרגלים. אז מה היה בסוף 40 שנה? ב-12 חודש, ב-1 לחודש. ה-12 זה 11, החודש ה-11 הוא חודש שבט. ה-1 לחודש זה ראש חודש שבט. מה היה אז? דיבר משה את בני ישראל ככל אשר ציווה השם אותו עליהם. שזה בעצם אומר במבט פשוט כל התורה כולה. חשוב לתורה לומר מתי זה היה, אחרי הכותו את שיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון, בעתוג מלך הבשן, אשר יושב בהשתרות בעדרי. אנחנו כבר אחרי המלחמות האלה. ואז כתוב, בעבר הירדן, בארץ מואב, הועיל משה בארץ התורה הזאת לאמור. מילה מאוד מיוחדת, המילה הועיל. לפי בעל התורים, אחד מהראשוני, בנו של הראש, שלוש פעמים כתובה המילה הזאת בתנך. פעם אחת, כאן בספר דברים פרק א', הועיל משה בארץ התורה הזאת. פעם שנייה בספר הושע בפרק ת' כתוב, חלילה על עם ישראל, הועיל הלך אחרי צו, אחרי עבודה זרה. פעם שלישית כתוב בשמואל, א' פרק י', הועיל השם לעשות אתכם, לא לעם. אומר בעל התורים, בקצוות נמצאים הפסוק שעוסק בתורה, כשישראל עושים רצונו של מקום. והפסוק שעוסק חלילה בעבודה זרה, כשישראל לא עושים רצונו של מקום. אומר בעל התורים, בין הקצה הזה ובין הקצה הזה, תמיד באמצע, הועיל השם לעשות אתכם לא לעם. כדברי רב מאיר, בין כך ובין כך נקראים בנים. כפי שהיה אומר רבן איש חי, לא פעם ולא פעמיים, ברור לו שהמשיח יבוא מטבריה. וששם קבור רבי מאיר, והוא סבר שבין כך ובין כך נקראים בנים, ובחבלי משיח יהיה ברור שהלכה כמותו, כמו רבי מאיר. ההגדרה הזאת, שבעצם מאוד מאוד מבליטה את סגולתם של ישראל, היא פתח למשפטים הבאים. איזה תורה באר משה? מה יש לבאר אחרי שכתוב בפסוק ד' ככל אשר ציווה השם? שלכאורה זה כולל הכל. השם אלוקנו, אומר הקדוש ברוך הוא, דרך משה רבנו בפסוק ו', דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה. נוסו לכם ובואו האמורי וכל שכנה בערבה, בהר, בשפלה, בנגב, חוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול, נהר פרת. לכן הפסוק השלישי, ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו רשו את הארץ שנשבע השם לאבותיכם, אברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם ולזרם אחריהם. לכאורה, כל מה שיש בשלושת הפסוקים האלה, זה להיכנס לארץ ישראל. למה זה זוכה לאיזו הגדרה, באר משה את התורה הזאת, בזמן שראינו בפסוק ד' שככל אשר ציווה אותו, כבר יש תיאור כללי למה להיכנס אחר כך לפרטים. אומר מרן החידה, דברים שנמצאים פה בפסקה 10. הוא מזכיר מילים שכתובות בגמרא בשבת. המילים מודעה רבה לאורייתא. המילים האלה מופיעות בגמרא במסכת שבת בפסקה 7 בסוגיית מעמד הר סיני. התורה אומרת בשמות פרק י"ט, והתייצבו בתחתית ההר. אמר רב עבדים מבר חמא בר חסא מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית. ואמר להם, אם אתם מקבלים מהתורה מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. אין כפייה יותר גדולה. מאיום על החיים. מדוע היה צריך לכפות? מדוע אי אפשר להסתפק במה שכתוב בפסקה 7 בצד שמאל? בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, אצלה בת קול ואמרה, מי גילה רז לבנים שלי? זה סוד, זה דבר שדומה למלאכים. אז בכזאת התפעלות להתפעל ממה שאמרנו נעשה ונשמע, ועכשיו צריך לכפות אותנו? אומר המהר"ל בתפארת ישראל בפרק ל"ב, תורה לא מתחילה מבני אדם. התורה היא של העילה הראשונה. אין שום יחס, שום דמיון, לגורם האלוקי בהופעת התורה. זה לא תלוי ברצון בני אדם. ואם מחר יגידו שהם לא רוצים, או מחרתיים יגידו שהם רוצים רק חלק, חלק לא נראה להם, אי אפשר לבטל את הקשר בין תורה לישראל. אפשר להתחמק ממנו, אפשר להסתיר אותו, אי אפשר לבטל אותו. אבל מצד שני אומרת הגמרא בשבת, אמר רבך אבא יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. זה ביטוי הלכתי של ערעור על המכירה, ערעור על מעמד הר סיני בגלל שהוא היה בכפייה. אומר מרן החידה בפסקה 10, על פי הרשב"א, כשנכנסו לארץ ישראל, בטלה המודעה. ואז הוא מסביר, השם אלוקנו דיבר אלינו בחורב, לאמור, כפה הר חורב עלינו. ואמר לנו, אם אתם מקבלים את התורה, כפי שראינו קודם, ואם נאב שם תהיה קבורתכם. ועכשיו, רב לכם שבט בהר הזה. את הטענה הזאת שנכפתם, כתוצאה מזה אי אפשר לבוא אליכם בטענות, כשאתם לא מקיימים ברצינות את רצון השם, הטענה הזאת נגמרה, רב לכם שבט. למה? כי חסים לארץ. בארץ ישראל אין אנחנו כפויים לקיים את התורה. אפשר לקיים אותה מרצון. בנבואת הושע ראינו קודם סוגיה אחת, עמק החור, פתח תקווה. סוגיה שנייה, סוגיה המספרית הלאומית, ענתה שמה כי מנו הורי. עוד פסוק בפסקה 3 בהושע בפרק ב', אומר הנביא, ורצף הפסוקים מעיד שיש קשר בפסוק י' ח' לשני הקודמים. היה ביום ההוא נאום השם, תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. משמע מהגמרא בפסחים ומרש"י, גם פה בהושע וגם בגמרא בפסחים, שעד שאנחנו חוזרים לארץ, טיב היחסים בין העילה לעלול, בין הבורא לנבראים לישראל, הוא יחס של כפייה, בעלי, לשון אדנות, וההתייצבו בתחתיתה. מהרגע שמתחיל התהליך של עמק החול לפתח תקווה, והתהליך הציבורי של ה-600,000. כלומר, מהרגע שמתחילה הגאולה, חזרנו לארץ, כל מערכת היחסים תהיה אישי. לשון חיבור, לשון הזדהות. לא הדור שלנו המציא את זה, לא החסידות המציאה את זה, לא המזרח המציא את זה, לא המערב המציא את זה, נבואת הושע. ישאלו אותנו אם ציפינו לישועה, להתקיימו דברי הנביאים בימינו על נבואת הושע. זה יצמח מתוך מהלך הגאולה, גם בקיבוץ הגלויות וגם בשינוי המספרי שהופך להיות אומה, בדיוק כמו שיצאנו ממצרים, ובזה צומחת הזרוע השלישית הרוחנית שתקראי לאישי ולא תקראי להיות בעלי. נפלא. ממשיך הנביא ואומר, והסירותי את שמות הבעלים מפיה, ולא יזכרו עוד בשמה. הסירותי את שמות הבעלים. מי הם? איך השם יסיר אותם? מה תפקידנו בכוח? למה הפסוק הזה חשוב כאן? למה לא להישאר בשיא הזה של אישי ולא בעלי? מה חסר בו? מה ישלים אותו? הסירותי את שמות הבעלי. הרב קוק, שנה לפני שהוא נפטר, כותב מאמר בכמה עיתונים בארץ. מאמר זה נקרא מסע המחנות. מופיע במאמרי אריה בחלק א'. אומר הרב קוק, השמות השגרתיים השגורים על לשוננו, דתי וחילוני, חרדי וחופשי, הם שמות שבנויים, אומר הרב קוק, מהכללה קבוצתית. איך אתה יכול להכליל? רק על פי החיצוניות. ורק על פי מספר מעשים מצומצם. אומר הרב קוק, הנזק העיקרי הוא למושג התשובה. כי אלה המכונים דתיים, הרי הם לא צריכים לעשות, כידוע. ואלה המכונים חילונים, בעיני עצמם חושבים שהם גם לא צריכים לעשות. מי עשה תשובה? אומר הרב, חלוקה אחת ידענו. והיא אף פעם לא קבוצתית, רשע וצדיק, והיא לא על פי החיצוניות. רמב"ם אומר בהלכות תשובה פרק שלישי, שהעולם, המדינה, העיר, האדם, נידונים לפי 50% זכויות. אבל אנחנו לא יודעים לחשב את הכמויות. יש זכות שווה כמה עוונות, יש עוון שווה כמה זכויות. לכן אומר הרמב״ם, אין דנים אלא בדעת אל דעות. בשר ודם לא התמנה לשפוט מי רשע ומי צדיק. אומר הרב קוק, כשנפסיק להשתמש במילים האלה, כשנפסיק להשתמש בחלוקות הקבוצתיות החיצוניות, נקיים בזה אסיר אותי את שמות הבעלים. עד כדי כך, המילה דתי לא כתובה בתורה, לא בנביאים, לא בכתובים, לא במשנה, לא בגמרא, לא במדרש. היא נוצרה לפני 200, 300 שנה, לא יודע מתי. מה יש בה? אם אדם הוא חלילה נוסע בשבת, הוא לא יכול לקרוא דתי. אוכל טרף, הוא לא יכול לקרוא דתי. ואם הוא שקרן, או גאוותן, או עושה מחלוקת לא לשם שמיים, או אם הוא אדם אנוכי, חושב רק על עצמו, הוא יכול לקרוא דתי. למה? למה הרי לא אמר בתחילת התפילה לכוון שאוכל לייחד שם השם כראוי? למה הרי לא אמר שבתחילת התפילה עלינו לכוון שנשמור שבת כראוי? למה הוא אמר הרי שבתחילת התפילה צריך לכוון לאהבת לרעך כמוך? שאהיה אוהב כל אחד ואחד מישראל כגופי. וזה לא קל להיכנס לתפילה מתוך המשפט הזה. מה הערך של המילה דתי? את מה היא מבטאת? מישהו יודע האם מחלקת הלמדי 35 לוחמים שהלכו בלילה הזה בשנת תש"ח להצטרף למגיני גוש עציון, האם מישהו יודע אם הם היו דתיים או לא דתיים? אומר הפה ליועץ, ספר שנכתב לפני 200 שנה, אם אתה רואה אדם, הוא נראה לך חיצונית שהוא לא עושה מצוות, אבל הוא הולך לעזור, להציל יהודים מעת הגויים, תדע לך שבדבר הזה הוא במעלה יותר גדולה מכל הצדיקים והחסידים שעמדו לישראל כל הדורות. זה שמות הבעלים. כי בני אדם החליטו שאותם חמש, שש מצוות הם המצוות העיקריות. זה לא החלטה אלוקית. התורה מציבה תרי"ג, עוסקת בכל תחומי החיים. האמונה היא קשר של חיים. המילה דת היא צמצום. ברור שלא מספיק מצוות של אדם לחברו. מצד שני, ברור שהארי היה אומר שהקדוש ברוך הוא מקפיד על עבירות שבין אדם לחברו יותר מעבירות שבין אדם למקום. הוא מוסיף היה האור שמח, שזאת הסיבה שבגללה אין עונש על בין אדם לחברו. נראות המצוות שבין אדם לחברו פחות חשובות, כי אין עליהם עונש. אומר האור שמח, הסיבה שיש עונש על מצוות שבין אדם למקום, כי יש עליהם כפרה, אפשר לתקן אותם. אבל העבירות שבין אדם לחברו אין אפשרות לתקן. לכן אין עונש. זה הפוך מהמחשבה השטחית, מהחלוקות השטחיות. אסירותי את שמות הבעלים. הקדוש ברוך הוא, כן, חבוד. בטח, איך אני אגיד שיש לי שביעות רצון שהמגזר שלי משתלט על המדינה, שכבר יש ראש שבק חובש כיפה, ויש מפכ"ל חובש כיפה, ועכשיו אפילו יועץ משפטי חובש כיפה.
אבל זה גם בא מנוסח התפילה, נוסח
ספרה. רגע, רגע, לפני נוסח התפילה.
נוסח אשכנז.
למה אני זקוק בכלל למילה הזאת, שהיא באמת לא מופיעה בתורה, אין לה ריח בדברי חז"ל, מגזר. מה זה? מה הגדרה? מה המשותף ביני לבינך? כיפתנו? מה קורה במוח שלי? מה קורה בלב שלי? הכיפה היא המבטאת את ליבי ואת מוחי? זה נקרא חובשי כיפות? אז מה זה מגזר ומה זה חובשי כיפות? למשל, ניקח לדוגמה קבוצה מוגדרת בתורה. קבוצת הכהנים. מאוד מוגדרת. יש חיוב וקידשתו, לשים אותם ראשונים. יש חיוב על הכהנים, קדושים תהיו. שומע בן אדם מאלה הנקראים דתיים את המילה קדושים, איך הוא מפרש אותה? מה רש"י אומר, קדושים תהיו? פרושים תהיו! הגענו למקום. מה זה פרושים תהיו? מה הכוונה? אומר הנציב, תבלטו הכהנים. במה? בענווה שלכם. נכון, הייתי רוצה לראות כל ציוני דתי שאני פוגש אותו מלא ענווה. לא רוצה להשתלט על אף אחד. הוא לא הכי טוב. מאיפה הגענו לחיצוניות הזאת? מה הערכה? מה היא משנה במציאות? חוץ מלהרחיק, חוץ מלהסני, חוץ מלשדר זיוף, מה היא עושה במציאות? אומר הנציב, אתם הכהנים קבוצה נבחרת במידות שלכם. אם לא תהיו כאלה, אומר הנציב, תחללו שם השם. אתה רוצה לראות קבוצה בולטת? תבלוט במידותיה. ייחודיות זה לא מגזר, זה לא עליונות, זה בדיוק הפוך. איש כברכתו ברך אותם. אחרי שייחד כל שבט, כשם שפרצופיהם אינם שווים, גם דעותיהם אינם שוות, חיבר אותם. ייחודיות א' תלמד מייחודיות ב', ייחודיות ג' תלמד מייחודיות ד', זה נפלא. למה תלך ליעקב אבינו בשבטים, כל משפחה, יש בה מרכיבים שונים. אבא לא דומה לאמא, ילדים בינם לבין עצמם לא דומים, כל אחד עולם בפני עצמו. זה לא משפחה אחת? יעלה בדעתו של אבא ישר והגון, להעדיף ילד על פני ילד? בגלל מה? הם באים מאותו מקור. מה יש להעדיף אחד על פני השני? אותו פלא יועץ אומר, בערך של בנים, כותב א', אסור להפלות ילד בין הילדים, וב' הוא כותב, לכאורה משהו אחר לגמרי, אבל הוא רוצף אותם, הוא יוצר אותם ברצף, שלפעמים אם אתה רואה שהבן לא שומע בקולך, תעלים עיניך. הכל לפי כבודו של ילד. כל אחד הוא עולם בפני עצמו. המדידה של איכותו היא לא בשאלה אם הוא מציית לך. לא חלילה שזה מתיר חוצפה. אבל זה אומר שבתוך משפחה יש גוונים שונים, וכל אחד באמת צריך לדעת את ייחודו, וחלק מהייחוד זה היחד. התורה מצווה, ורק בדור שלנו אפשר להבין את המצווה הזאת. בדורות קודמים אי אפשר להבין. מה זה ואהבת לרעך כמוך? אני, כשאומרים לי כמוני, אני עסוק בעצמי, אני, אין לי זמן בנפש לאהוב מישהו חוץ ממני. התורה מכשילה אותי. אומרת לי התורה, אם תזדקך, תנקה קצת את הקליפות שלך, תראה שבעומק נשמתך אתה מחובר לזולתך. אתם משפחה. בנגלה אני לא מרגיש כך. אני לא רואה כך. זה הבדל עצום בין מגזרים לבין ייחודיות. זה בכלל לא אותו מישור. המגזריות, כן, בכבוד.
אבל בעצם, כאילו, יש בחירה שהיא חינוכית, שאני רוצה, בן אדם בוחר להשתייך למגזר, כי הוא רואה בזה מידות מסוימות, הוא רואה בזה דברים מסוימים.
הלוואי, אחי, באמת הלוואי. אם החלוקות לקבוצות או למגזרים היו על בסיס המידות, ממש נפלא. אני לא, קשה לי לראות את זה. בעיה של העיניים שלי, אני מודה. יש תרוטי, יש תרוטי עיניים, אני נמנע על המגזר שלהם. אז מה אני אעשה? אני לא רואה את זה. איך, תסבירו לי מה הקשר בין המילים חובשי כיפות לבין מידות. יש קשר או אין קשר? איך? עוד פעם? לא, אני לא אומר רע וטוב, תסבירו לי את הקשר. מה אומרת המילה חובש כיפה על מפכ"ל המשטרה? על היועץ המשפטי לממשלה? על ראש השב"כ? מה היא אומרת? כיפה? כיפה זה קורה בשם השם? כל מי שהולך עם כיפה קורה בשם השם? כל מי שהולך עם כיפה מכבד את הכיפה שלו? זה אוטומטי? לכן שאלתי, אין מוח מתחת לכיפה? אין לב מתחת למוח? אלא מה תגידו לי? אין מילים שמספיקות לתאר את כל העולם הזה של המוח, הלב והמידות. אז אם אין מילים, אז למה להמציא אותם? או מה הערך של המצאתם? אני פה בשביל לשמוע, תגידו לי. תסבירו לי, אני מבין שזה נשמת חיינו, אני מבין שאני פוגע פה בציפור הנפש. אני ממש מבקש מחילה, מלכתחילה. רגע, אחד אחד. אחד אחד. מה? אני חושב שלא צריך להגיע למסקנה דווקא להוריד את הכיפה. אם משתמע מדבריי שלילה של עצם מציאותה על הראש, הרי אני מודיע, אינני שולל. הכל נפלא, על פי התוכן, לא על פי הסגנון. כללי פסיקה, דאורייתא, דרבנן, הם לימוד. הם לא כיסויים חיצוניים. ועל כן יש ביני גוונים, ספרד ואשכנז. היום היה יום הזיכרון של הבבא סאלי. אני רוצה לבכות כשאני אומר את זה. אני לא ראיתי אשכנזים שם, בנתיבות. אני לא ראיתי אשכנזים. תסבירו לי מה זה מגזר. למה הם לא יכולים לבוא לשם? אני שמח בכל מה שראיתי שם? לא. אני חושב שבבא בסאלי שמח בכל מה שראה שם? לא. למה לא באים? אתה תגידו, זה אכפת לנו, אבל אנחנו לא מהמגזר? של מי? מה כל החלוקות האלה? אדם מסר את הנפש של כלל ישראל. מסר את החיים שלו. כמו שמעתי את הרב שמואל אליהו בדימונה. אומר בשם אבא שלו, הרב אליהו. על הבבא סאלי. שאמר כמה וכמה פעמים, הקדוש ברוך הוא, קח אותי. תסיר את הגזירה הזאת מעל ישראל. לא תלך להגיד תודה רבה לבן אדם הזה? לתורתו, לקדושתו? נכון, זה לוקח הרבה זמן לבוא. לוקח הרבה זמן לחזור. החלוקות האלה של המגזרים, לא רק שאין בהם תוכן, גם את הדברים הטובים שאפשר ללמוד אחד מהשני, הם מרחיקים. יש ציונות דתית בלי הבבא סאלי? עכשיו נשאל להפך. היום אי שבט, שפת אמת. חסידות גור. נוגע אלינו, לא נוגע אלינו. ציונות דתית היא לא קשורה לחסידות. על פי מה? תורתו של השפת אמת היא תורת הכלל. היא תורת האומה, היא תורת הגאולה. הוא לא עמד במבחן האם להגיד הלל ביום עצמאות. עוד לא הייתה מדינה. יש כאלה שלומדים במבחן הזה כשיש מדינה. אז מה זה ציונות דתית? על פי מה? חוזרים אנחנו לכיפה. היא לא דאורייתא. לא חייבים להוריד אותה. כדי שיהיה ברור. אבל היא לא חזות הכל. כן. אני לא הדלקתי שם נרות, אני לא זרקתי נרות לתוך, אפילו לא שמתי להם מה יש שם. אני לא הבאתי שם אוכל, לא עשיתי שם על האש. אז לא הייתי שם. יש מנהגים שאתה לא חייב לאמץ. נכון. אם הייתי אומר שחייבים לבוא, אתה צודק. אני שאלתי למה לא באתי, למה לא באנו. אין חובה. אתה מרגיש קשר, אתה בא, אתה לא מרגיש קשר, אתה לא בא. או... או... לכן אני אומר, אפשר לבודד, אפשר ליצור את המעטפת של ההילולה, לא להשתתף שם, ולבוא להזכרה. משל למה הדבר דומה? נגיד שאדם אומר, אני לא רגיל לצורה הזאת. בסדר. אז אדם נמצא באיזה יישוב, באיזה ישיבה, באיזה מקום, אומר, בואו נעשה אזכרה לבבא סאלי. נלמד בתורתו. לא צריך, לא חייבים לעבור לנתיבות. אמרתי, אז אפשר ללמוד בתורתו. אני כן צריך לשאול את עצמי, האם תורתו משמעותית לי? לכן אמרתי שהמגזרים, הם לא מכסים את התחומים האלה. כי מראש ההגדרה לא בנויה להם. אז למה להיכנס אליהם? מה זה מוסיף? כשהתורה אומרת בשמות י' ב', משפט החיים שלנו, שביום הזה שיציאת מצרים יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. מאיזה צבאות השם? היום יש איזה כל מיני הסברים. אני מדבר על התורה עכשיו, שאולי יש מקום קצת להתחשב במה שכתוב בתורה. כל צבאות השם זה עם ישראל. זו הייתה נקודת היציאה שלנו. הרמב״ם אומר פה בהלכות שופטים, איך דיינים צריכים להסתכל, להתייחס לציבור. לא משנה איך הם נראים, הציבור. לא משנה עד כמה פשטותם. הם בני אברהם, יצחק ויעקב, הם צבאות השם בארץ. עכשיו, ברור שצבאות השם הם מגוונים. אז לכן אמרתי, מידת האכפתיות, מידת השייכות, איך שתבטא אותה, תבטא אותה. אין שום קנה מידה שעל פיו אתה צריך לעבוד. אבל לפתח את השייכות הזאת, לוודא כל הזמן בנפש, שאני נשאר ברמת התוכן, ורק ממנו אני הולך ללבושים, ורק ממנו אני הולך לסגנונות, זה בכוחנו.
אז מה הדבר החיובי בצורך הזה לפיצול,
להגדרות, למגזר? לא יודע.
שום דבר?
אני לא יודע.
איפה זה בא?
אני מבקש, תסבירו לי. כן. לציבור, עם ישראל. אם מתוך הקישור לעם ישראל אני קשור לקבוצה מסוימת, נפלא, אבל אם זאת הדרך, לעולם לא יגרום לי הקשר לקבוצה א', התנגשות כמעט אוטומטית עם קבוצה ב', או שפיטה חיצונית בין הקבוצות. אם זה השורש, השורש הוא הכלל, וברור יהיה לי שפירוד בין חלקים שונים בעם ישראל הוא פירוד בשכינה, פה במכון מאיר, יש ארון הקודש. של קהילת רבי דוד. רבי דוד תביל הוא היה מגדולי תלמידיו של רב חיים וולוז'ין. הוא כתב ספר, נחלת דוד, על מסכתות מסוימות בש"ס, בעיקר סדר נזיקין, ספרים נפלאים. הוא כתב ספר אמונה ומידות. ספר זה נקרא בית דוד. רבנו הרב צבי יהודה בכל הזדמנות היה מלמד את דבריו בסימן ו' דברים לא פשוטים. כותב ביחס לגמרא ביומא דף סמכתת, יש תיאור שעם ישראל הוא לא יכול יותר להתמודד עם יצר הרע של עבודה זרה. אני מבקש מהקדוש ברוך הוא דרך אנשי כנסת הגדולה, קח מאיתנו את היצר הזה. יורדת פתקה מהשמיים, כתוב עליה אמת. כלומר, ביקשתם נכון, הקדוש ברוך הוא מבטל את היצרה של עבודה זרה. אומר רבי דוד, תלמיד רב חיים וולוז'ין, אל תטעה. אנשי כנסת הגדולה הצליחו בתפילתם שישחט היצרה של העבודה הזרה החיצונית. את העבודה הזרה הפנימית הם לא שחטו. מהו יצר הרע של עבודה זרה הפנימית? אומר רבי דוד, מחלוקת. הפירוד שנעשה פה בעולם, בין קבוצות שונות, בין מגזרים שונים, הפירוד הזה הוא עבודה זרה פנימית. שחיטה של היצר החיצוני לא תועיל. נשארה עבודה פנימית. זה דברים קשים. ולא, אין כוונה לומר שכל מי שמגדיר איזושהי הגדרה של חלוקה לקבוצות הוא אוטומטית עובד עבודה זרה, זה לא הכוונה. אבל שזה עלול להגיע לשם, זה עלול. והבירור הזה של הפירוד הוא בדיוק בסוגיה הזאת שהשכינה מתגלית דרך אומה, לא דרך קבוצות מסוימות. זה ביטוי שהוא קשור ליציאת מצרים. הרי ביציאת מצרים ברור שבעצם הקדוש ברוך הוא לא מוציא קבוצות, לא מוציא יחידים. התיאור הוא של הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. הללו לובשי כלאיים, הללו לובשי כלאיים, הללו ערלים והללו ערלים. אומר המדרש רבה, גם בשמות, גם במדבר וגם בשיר השירים. לא הייתה מידת הדין נותנת שיגאלו ישראל לעולם. זה הפסוקים בפרק י"ב בספר שמות. שימו דם על המשקוף, ואז מה יקרה? עבר השם לגוף את מצרים. וראה את הדם על המשקוף, על שתי המזוזות, הוא פסח. מה הפירוש? אם השם עובר לנגוף את מצרים, אז הוא לא עובר לנגוף אותנו. אז מה הפירוש וראה את הדם על המשקוף שלנו? אנחנו יהודים. אומרים חזן, על פי נבואת יחזקאל. נכון? אז הכל סודר כבר. אומר הנביא חזקאל בפרק כ'. אמרתי להם במצרים, תפסיקו לעבוד עבודה זרה. אומר הנביא חזקל, ולא אהבו, הם לא שמעו בקולי. ואומר לשפוך חמתי עליהם. הרי מה אומר רשי? למה אתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר? כיוון שניתנה רשות למשחית להשחית, שוב אינו מבחין בצדיק לרשע, אפשר להבין את זה מנקודת מבט אמונית? מה זה, בלגן בעולמו של קדוש ברוך הוא? מה זה לא מבחין בצדיק לרשע? ואומר לשפוך חמתי עליהם, אומר הנביא יחזקאל, מה תגידו? יש 10,000 צדיקים, תקראו להם בכל השמות שאתם רוצים. אומר רשי על פי הגמרא בבבא קמא, אינו מבחין בצדיק לרשע. גאולת מצרים היא לא גאולת צדיקים. היא לא גאולת קטלוגים. היא לא גאולת קבוצות. היא לא גאולת מגזרים. אז אם אומר לשפוך חמתי עליהם, אז על כולם. זה חוזר ומחדד את מה שאמר המדרש, שהוא בא בדף שקיבלנו. שהם היו פושעים אלה שלא רצו לצאת. כי הם בגדו במגמה האלוקית. מתוך שאנחנו יוצאים ממצרים, בדיוק כמו שתיארתם קודם, יש בהליכה במדבר, סידור השבטים, כל אחד לפי דגלו, לפי מגמתו וכו' וכו'. ממשיכים ועוברים שוב ושוב את המספר 600,000. לא נכנסים לארץ ישראל על פי מפתח ייחוסי. רק משפחות כאלה, רק שבט כזה, רק ייחודיות כזאת. נכנסים כולם. לכן גדולי ישראל בדורות אחרונים התאמצו לברר שגאולת ישראל היא גאולה עממית. ההתנוצצות של אור הגאולה, כמו שאומר ישועות מלכו, מכל חלקי האומה. כמו בדימונה סיפר הרב שמואל אליהו, יש אומרים בהילולה, יש אומרים בהזכרה של הבבא סאלי, על רבי יעקב אבוחצירא, על הסבא. שהוא עלה לארץ בשנת תרמ"ם זה 1880, זה כ-25 שנה, 20 שנה לפני הרצל. במסורת, אם צריכה להתעורר רוח הגאולה מקרב כל שכבות ישראל, אז בעולמם של מקובלים זה בערך 450 שנה, מרן השולחן ערוך, הרי הקדוש, רב שלמה מקבץ, הקול של המשנה, המדבר דרך דברי רבי יוסף קארו, ואומר, תעלו לארץ. השכינה לא יכולה יותר לסבול את הגלות. 300 שנה, רבי דה חסיד, 230-240 שנה, תלמידי הבעל שם טוב, תלמידי הבעל התניה, חסידים שעולים לטבריה. לפני 210 שנה, תלמידי הגר"א. מה יהיה עם אחינו, בני עדות המזרח? רבי יעקב אבוחצירא עולה בתרמ"ם. עצוף דבש, דיברנו עליו בכסלו, עולה בתרכ"ף. אחינו התימנים עולים לארץ בתרמ"ב ב', ולאט לאט נגאלת אדמתם בכפר התימנים היום. שמחמת שהיו דלי אמצעים כלכליים, הגו את הרעיון הגאוני של הפיכת כל האדמות להקדש. אין ערבי יכול לקנות מהם. אפשר לגאול את כל אזור עיר דוד. דברים נפלאים. זה ייקח יומיים. סבלנות, אבל זה יהיה. כל סדרות האומה. עכשיו, שמתבררות שאלות הזהות, שאלות התוכן, ודאי לכל קבוצה יש ייחוד משלה. אז לכן אמרתי, הייחוד צריך להתחיל ממידות. אחרת זה שמות בעלים. הייחוד צריך להתחיל מהענווה. זה אין סוף למושג הזה שמות הבעלים. כל ערך שבני אדם החליטו שהוא אליל. יש מי שהיום יכול לצפצף איזה מילה נגד דמוקרטיה? זה הרבה יותר מאלוהים. הרבה יותר מתנך. תנך יש בגובה עיניים. דמוקרטיה אין בגובה עיניים. זה לפני 20 שנה. כתוצאה מהסכמי אוסלו היו מפגשים בין תומכים למתנגדים, היה כל מפגש היה נושא. אמרו רוצים שיהיה נושא דמוקרטיה והלכה. אמר אחד המשתתפים, אני לא בא. למה אתה לא בא? אני לא מוכן להשתתף במשחק הזה, שיש כאלה שהם תמיד דמוקרטיים, לא משנה מה הם עושים, ויש כאלה שכל זכות הקיום שלהם זה להתנצל לפני הדמוקרטים, במה הם לא דמוקרטיים. לא מוכן. אמרו, אז מה אתה מציע? אמר, אז יהיה הנושא דמוקרטיה ומוסר. מה יהיה אם ערכי הדמוקרטיה סותרים מוסר? פותחת את הדיון, פרופסורית. אני לא יודע אם אני מביא גאולה לעולם, אם אני אגיד את שמה, אז השם שמור במערכת. היא נמצאת באחד המקומות הכי מקודשים, אוניברסיטת תל אביב. ושם בקודש הקודשים מחלקת מדעי המדינה. ובמשהו שכבר אין, אין לא ראתה אלוקים זולתך, המחלקה לדמוקרטיה. מתחילת הדיון והיא אומרת כך, בלי להתבלבל, בלי שום גמגום. החברה הישראלית מבלבלת במושג הדמוקרטיה. יש בלבול? מה הבלבול? היא אומרת, הדמוקרטיה המקורית, היוונית, הייתה שלטון העם, שלטון הכלל. והדמוקרטיה הישראלית מבקשת את שלטון הפרט. שומע את הדברים, בן אדם יושב בדעתו, לא שייך למגזר, מתן וינאי, היה סגן הרמטכ"ל בחופשת שחרור. אתם יכולים לשאול אותו, הוא עכשיו שגריר ישראל בסין, אז אפשר לכתוב לו. הוא שומע את הדברים של הפרופסורית, קופץ, אומר, אז איך יוצאים לקרב אם זה שלטון הפרט? חושבת והיא אומרת, אם לטובת הפרט יחליטו רוב הפרטים שצריך להילחם, אז זה מלחמה צודקת. אמר לה, אם תפיסה כזאת תעלה לשלטון, קברנו, השתמש במילה הזאת, קברנו את צהל, אי אפשר יהיה להילחם. ובינינו רואים היום, זה לא דיון בין רבנות צבאית לחיל חינוך, זה לא דיון בין רבנות צבאית לבין ראש אק, זה דיון מוסרי על השאלה האם עם ישראל יש לו ייחודיות, יש לו שורשים מיוחדים, האם מגמתו בעולם זה לנצח את הרוע, האם הוא אחראי על זה, או האם הוא עם כמו עם רגיל, תביעתו המוסרית היא תביעה רגילה, או ממילא אין מקום לרוח של קודש. טועה מי שיתערב בסוגיה הזאת בלי להכיר אותה, בלי לברר אותה על מקורותיה. טועה ומטעה. יש אדם בצבא, הוא הרמטכ"ל, הוא רוצה את המקורות, הוא רוצה את התוכן של הרבנות הצבאית, הוא רוצה למצוא דרך איך ליישם את זה. וכרגע עסוקים בדרך הזאת. בתקשורת זה מוצג אחרת, זה כיפופי ידיים. התקשורת זה לחם חיי המגזרים וההתנגשות בין המגזרים. אני לא בטוח שהיא צריכה לנהל את חיינו. אני לא בטוח שהמושגים שלה צריכים להיות המושגים שלה.
יש נציבים מפלגה שמזדעקים על זה, לכאורה בצורה שלא מכיר את הפרטים?
לא יודע. אני הצעתי הצעה חיובית, שמי שמתעסק בזה יבדוק את הסוגיה מקרוב ובאופן ישיר. האם בדקו את זה או לא? אני לא יודע. לשמחתכם, גם לשמחתי, אני לא רב צבאי ראשי, ואני לא, אני לא המקור לבירור הסוגיה. כן.
מעולם בהיסטוריה של עם ישראל, וגם בהיסטוריה הכללית, שום מגזר ושום קבוצה לא נחלקה בגלל מידות. גם עם ישראל בעצמו לא נבחר בגלל מידות.
מחילה. הגמרא במסכת חולין, קצת לפני שהומצאו המגזרים, אומרת, בדף פי תד, אמר הקדוש ברוך הוא, חושקני בכם. לא מה שם חושק בנו. שאפילו בשעה שאני נותן לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. נבחרנו, וזה אומר ענווה. ענווה זה מידות. סעיף שני, לא פחות חמור, זה בית המקדש השני. בית המקדש השני לא נחרב, בגלל שלא היינו חסידים מספיק, בגלל שלא עלינו על הר הבית. בית המקדש השני לא חרב בגלל שלא שמענו שבת. בית המקדש השני לא חרב בגלל שלא למדנו תורה. למדנו תורה ועלינו על הר הבית ושמרנו שבת, והוא חרב בגלל מידות. זה מה שכתוב בגמרא במסכת יומא בדף ט'. חרב בגלל שנאת חינם. וצריך לשאול, איך יכול להיות שאתה שנאת חינם איפה שיש תורה? הרי גם לשיטתך, אם אתה חושב שלא היה ברורים על פי המידות, אבל מידות זה חלק מהתורה, אז אם הם עסקו בתורה, למה הם לא ידעו שאסור לשנוא? אם הם עסקו במצוות, למה הם לא ידעו שאסור לשנוא? לא תשנא את אחיך בלבבך. המקום היחידי שהתורה אומרת את זה, זה ליד המילים מוכיח תוכיח את עמיתך. ולכן הגר"א פוסק להלכה בעקבותיו החפץ חיים, שאם אתה יודע שבגלל שאתה מוכיח מישהו אתה תבוא לשנוא אותו, אסור לך להוכיח אותו. זה לא מצוות הגערה, זה לא מצוות הביקורת, זה מצוות התיקון. התשובה היא פשוטה, היא כואבת אבל היא פשוטה. אין במילים לא תשנא, אין אפשרות להתפלפל. המילה בלבבך היא גם ברורה חד משמעית. אבל המילה אחיך, מי זה אח שלי? ואני מודה לך על עצמי, אני לא מייצג אף אחד. כשמידותיי מקולקלות, מאוד קל לי אנשים מסוימים וקבוצות מסוימות להוציא מגדר החי. כי התורה לא הכתיבה לי את זה. אבל זה קושיה עליי. זה לא תעודת כבוד. המקום שבו יש לך חוט שדרה, תשמח בחלקך, עולמך הייחודי מתפתח. אתה יכול וחייב לבקר אותי ביקורת נוקבת. לעולם לא תשנא אותי. המקום שאתה חלש, במקום שאתה צריך להתחזק תוצאה מחיצוניות, אתה עלול לבוא לשנא אותי. זה בידינו. התורה אומרת, עזוב, תעזוב אמו במצוות סיוע ושבת אבדה. למה התורה לא אומרת עזור? למה את כתוב תעזוב? אומר אונקלוס, זה תרגום שנמסר לנו הלכה למשה בסיני. זה לא תרגום של לפני 100 שנה. תשבוק, מה זה בליבך? תעזוב את מה שבליבך. כי מה כתוב שם בשמות כף ג'? כי תראה חמור שונאך, עזוב את זה. תעזור לו ותעזוב את זה. כמה אלפי פעמים למדנו אצל הרב ציודה. סוגיה בפסחים. אם בפניך שתי אפשרויות. או חמור האוהב שלך. אתה מכונה דתי, הוא מכונה דתי. אתה שומר מצוות, הוא שומר מצוות. ויש עליו מסע שגורם לו צער על החמור. אתה מחויב בצער בעלי חיים, תוריד את המסע. ויש לידך חמור שונאך, אתה דתי או לא דתי? אתה שומר מצוות, הוא שומר עבירות. והוא בסך הכל יש מטען ליד החמור, והוא מבקש לך לעזור. מה עדיף? לכאורה צער בעלי חיים עדיף. ואוהבך ודאי עדיף לשונאך. אומרת הגמרא בפסחים, בקופית ג' מצווה בשונא. עזוב עכשיו את צער בעלי חיים, יש צער יותר גדול כלפי השכינה. זה שיש שנאה בין שני יהודים. עזוב את צער בעלי חיים, וכרגע תעזור לשונא. למה? אומרת הגמרא, זה לא ביטוי שהרב קוק המציא, גם לא הרב ציודה. אומרת הגמרא, מצווה בשונא כדי לקוף את יצרו. שואלים תוספות במקום, מה זה לקוף את יצרו? הרי מצווה לשנוא את העבירה שלו. אומרים תוספות, ושמה אתה חושב, שלמה המלך אמר, כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם? אומרים תוספות, אתה שונא רק את העבירה שלו. שנאה מאוד מדויקת. הוא מרגיש שאתה שונא, אז הוא מחזיר לך שנאה. ואתה כבר מחזיר שנאה יותר גדולה מהשנאה המדויקת. אז תעזוב את זה, תקוף את יצרך, ויתרנו על השנאה. אנחנו היינו באים לרב ציודה. הוא אומר לו, הרב, תעזוב אותנו מכל הסיפורים האלה, על אהבת ישראל והסגולה וכו'. הרי דוד המלך אומר, ואנחנו אומרים את זה כל יום, את כל הרשעים נשמיד. אמר לנו רב ציודה, אני רואה אתם בקיאים באשרי שבטיך. אז אם הגעתם לסוף האשרי, בטח עברתם באמצע. מה אתם עושים עם הפסוק, טוב השם לכל ורחמם על כל מעשם? ברורים, ברורים. אסירותי את שמות הבעלים. בלי זה יהפך להיות אישי, גאווה ואלילות בפני עצמה. זה חייב לבוא פסוק ליד פסוק. זרימת החיים, ההזדהות, ההתחברות, הן נפלאות כשאין בהן גאווה, כשאדם לא הופך את עבודת השם משרתת את עולם החוויות שלו. אז זה נפלא. לכן זה צריך לבוא בצמוד כל הזמן להסירותי את שמות הבעלים. כל כוח שבני אדם יחליטו שהוא העליון, הקדוש ברוך הוא יטלטל אותו ויסיר את קליפותיו. כמו שהיינו צריכים לעזור ועדיין בקיבוץ גלויות, כמו שהיינו צריכים לעזור ועדיין בהפיכת עמק החור לפתח תקווה, כמו שהיינו צריכים לעזור ועדיין בענתה שמה כימנו הוריה בריבוי הכמות הציבורית של עם ישראל, ככה אנחנו צריכים לעזור להסיר את שמות הבעלים. כל פעולה שהקדוש ברוך הוא חפץ בה, אנחנו עמו וצאן מרעיתו נרתמים אליה בעוצמה. טוב, תלינו בטוב, תקיצו ברחמים, בשורות טובות. תדעו לכם שיש לכם סגולה גדולה, אתם עושים מויפת. בא בן אדם, אין לו כוח לדבר, כמו שאמר לכם, בחינות, הוא רק רוצה לישון, ומקבל כוחות חיים מכם. אז תודה לכם, בשורות טובות.